אהלן, ברוכות וברוכים הבאים לפרודקט של השכנה. אני שירה ויינברג הראל, והיום אנחנו פותחים עונה שנייה של הפודקאסט. הפרק הוקלט באירוע לייב מרגש עם קהל של מעל 150 אנשי ונשות מוצר, ובשיתוף פעולה עם כנס פרודקט X שהתרחש בדצמבר הקרוב. התארחנו במשרדים היפים של מיליו ותל אביב, ולפרק הזמנתי את הדס שיינפלד. יועצת מוצר ואסטרטגיה שכבר התארחה בפודקאסט ממש בהתחלה בפרק השלישי, ועד היום הפרק הזה בטופ 3 של הפרקים. הפעם החלטנו לדבר על אסטרטגיית מוצר. כשפתחתי את המפגש, שאלתי את הקהל מי חושב שאסטרטגיה היא חשובה. כולם הרימו ידיים. ואז שאלתי מי מרגיש שהוא או אצלו בחברה עושים את זה טוב. וואו, ידיים בודדות נשארו באוויר. וזה הראה לנו כמה צדקנו בבחירת הנושא. כי זה בדיוק הנושא שרבים מאיתנו לא בדיוק יודעים איך להתמודד איתו. ולא בדיוק יודעים איך לעשות את זה באמת נכון. ומסתובבים עם איזושהי תחושה סודית כזאת של זה קורה רק אצלנו. אני מזכירה שהקלטנו את הפרק בלייב ופה ושם יש קפיצות סאונד. אז עמכם הסליחה. ולפני שמתחילות, אני אספר שמהפרק הבא יהיה לנו רצף של כמה פרקים שיעסקו ב-AI מזוויות שונות שכולן רלוונטיות לעולם המוצר. אם בבנייה של מוצרי AI או בשימוש של מוצרי AI. וגם שאנחנו בתקופת הרשמה לקורס כניסה לעולם המוצר, זה קורס שמיועד ממש למי שנמצא סביב התפקיד. מי שרוצה לעבור מתפקיד טכנולוגי אחר לתפקיד ניהול מוצר, או מי שנכנס או נכנסה ממש בחודשים האחרונים לתפקיד. כדי לשמוע פרטים ולבדוק התאמה, מוזמנים לפנות אליי או להציץ באתר productwithshira.com. אז יאללה, מתחילות! אז הדס, כיף שאת פה, פעם שנייה.
פעם קודמת לא היה לנו קהל, כאילו, היינו בחדר...
נכון, אפשר לספר איפה זה היה. זה היה בחדר של הילדים שלי, את העונה הראשונה הקלטנו אצלי בבית, יש לי אחלה ציוד, אבל האקוסטיקה בסלון מול כיכר רבין פחות, אז הפרקים הקלטו...
יש לי כל הזמן דאגה ששומעים את הכלב.
כן, אז זה או הכלב או השיפוץ של המיטבר למטה, שמאז הספיקו לפתוח, אבל הייתי מתאמת את כל ההקלטות עם הקבלן, שהוא בחור ממש חמוד, אבל הם עשו המון רעש באופן כללי. אז עכשיו עברתי להקליט וקצת יותר מסודרים, לרוב בלי קהל. אז כיף לעשות עוד פרק ביחד. ותכלס עברו לדעתי איזה יותר מחצי שנה, נראה לי 8 חודשים.
באמת?
כן, דעתי זה היה כזה באזור ינואר, כי התחלתי את הפודקאסט באזור ינואר, והיית אחד הפרקים הראשונים. ואני חושבת שלשתינו קרו הרבה דברים בתקופה הזאת, הרבה שינויים שאולי לא היו כזה מתוכננים וקרו. כן. אז אני אתן לך להציג את עצמך שוב, ואני כבר סקרנית לשמוע איך זה יש לך.
אז שלום לכולם, אני הדס שיינפלד. אני מתעסקת בניהול מוצר כבר הרבה מאוד שנים. רוב הזמן בסטארט-אפים, רוב הזמן בסטארט-אפים בשלבים ההתחלתיים שלהם. אני מאוד מאוד אוהבת את השלב הזה, וכל פעם הלכתי יותר לקצה מבחינת האי-וודאות. ובשנתיים האחרונות הייתי בדאטה ג'ן, שהתעסקו בדאטה סינתטי לקומפיוטר ויז'ן, אפרופו AI, אפרופו קצה של אמביגיויטי ואי-וודאות. הדיטור המשמעותי שהיה לי מעולמות הסטארט-אפים היה שהייתי בגוגל, בגוגל ישראל 5 שנים, עולם אחר לגמרי. זהו, אז זה מה שעשיתי. בדאטה ג'ן עזבתי בסוף שנה שעברה, ואז החלטתי לעשות הפסקה מעולמות הסטארט-אפים, כי הייתי צריכה קצת אוויר. ובאמת בחצי שנה האחרונה בערך, אני מתעסקת בייעוץ והדרכה, ועושה קבוצות, מה שאני קוראת הגילדה למנהלי מוצר, כי אני מוצאת שהרבה פעמים התפקיד הוא בודד. אנחנו בודדים, וגם אם יש לנו צוות, אין לנו זמן להשקיע בללמוד איך להיות מנהלי מוצר, והרבה פעמים מסתובבים עם התחושה שמי שלימד אותי להיות מנהלת מוצר זה המנהל הראשון שלי, והאם ככה עושים או לא עושים. אז בגלל זה הקמתי את הגילדה, וזה באמת קבוצות שנפגשים לפי רמת הניסיון וסוג המוצר, וגם לומדים ביחד וגם לומדים מהניסיון אחד של השני ושל השנייה, שזה בעיניי פורמט מאוד, מאוד חזק. אז זה מה שאני עושה ככה בחודשים האחרונים, ומאוד מאוד נהנית. זהו.
מעולה. אז אסטרטגיה.
אסטרטגיה.
בואי נתחיל ככה באמת ממה זה בכלל אסטרטגיה, כי זה נושא שהוא, אני חושבת שהוא נורא אמורפי, או לפחות אנשים תופסים אותו בצורה... לא ברור מה זה באמת אסטרטגיה, איך זה צריך להיראות. כשעשיתי סקרים ככה, כשבניתי את הקורס, אז הנושא המוביל באמת, כאילו היו כל מיני שאלות על כל מיני נושאים, מה אתם הכי רוצים ללמוד, וזה היה הנושא המוביל. ובסופו של דבר כולם רוצים לעשות אסטרטגיה, אולי לא לכולם נכון לעשות אסטרטגיה, אבל גם לא כולם יודעים מה זה. אז בואי נתחיל ככה מההגדרה, או איך את רואה אסטרטגיה.
מעולה. אז קודם כל, אני רוצה להגיד ש... זה ששאלת בהתחלה מי מרגיש שאצלו עושים טוב, ובאמת היו ידיים מאוד מאוד ספורות מורמות, אני מקווה שזה כבר נתן לכם אינדיקציה לזה שאתם לא לבד, ואני חושבת שזה גם צריך לתת לכם אינדיקציה לזה שהאסטרטגיה זה קשה, כאילו זה לא קל. אני יכולה להגיד שגם בארגונים שעבדתי בהם ועשינו אסטרטגיה ברמה מאוד מאוד גבוהה, עדיין אנשים מסתובבו עם הרגשה שאולי זה לא בדיוק, וזה חלק מהעניין. אז אני אגדיר. אם חושבים על לאן חברה הולכת, מה היא רוצה לעשות, אוקיי? אפשר להגיד, החברה רוצה לעשות כסף. כל החברות רוצות לעשות כסף, ואם אפשר הרבה כסף, ואם אפשר עוד יותר מהרבה כסף. אז בבקשה, אנשי מוצר יקרים, תעשו לי כסף. תמצאו את הדרך לעשות כסף. עכשיו, כמובן שזה לא מספיק, וכל חברה צריך להיות קצת יותר מזה. ואז מגיעים, אם אתם חושבים על פירמידה, אז בטופ של הפירמידה בעיניי, זה הוויז'ן, לאן אנחנו הולכים. אם חושבים על החברה, והחברה צריכה ללכת לאנשהו ולכבוש איזה הר, ואני לא בן אדם של מטאפורות של מלחמה וכיבוש, אבל במקרה הזה זה באמת מתאים, לטפס על איזה הר. הוויז'ן זה הדגל. לשם אנחנו הולכים. אנחנו הולכים למקום הזה, והוויז'ן הוא בדרך כלל מאוד כללי, מאוד בשפה של השראה, ולאן אנחנו, איפה אנחנו רוצים להיות, אבל צריך להגיד, אתם בטוח מכירים את זה, כל החברות שהולכים to revolutionize משהו, to disrupt משהו, איך העולם ייראה אחרי שזה, לשם אנחנו הולכים, מגניב. למטה, למטה, בפירמידה הזאת של לאן החברה הולכת, למטה, יש את תוכנית העבודה, שכולנו מכירים, וכולנו מדשדשים בבוץ שלה. מה בספרינט הזה ומה בספרינט הבא. ואם הבאג נכנס ואם הבאג לא נכנס. וזה תוכנית עבודה וצריך לעשות אותה בשביל להתקדם לאט לאט צעד צעד במעלה. אוקיי? מה יש באמצע בין הוויז'ן לבין תוכנית העבודה והספרינט? יש שני דברים וחצי. אני אתחיל בחצי. יש דבר כזה שקוראים לו מישן. אתם מכירים את המישן? אני לא יודעת להגיד מה ההבדל בין ויז'ן למישן, אני לא נכנסתי אתכם לפה, בעיניי זה בזבוז זמן, תרדו מזה, לא משנה. מישן, בסדר, מישן, לא מעניין. אבל יש שני דברים משמעותיים. מעל הפלן היומיומי, יש את הרודמאפ. ואתם יכולים לקרוא, ואני עברתי וובינרים על איך נראה הרודמאפ, ומעל הרודמאפ, בין הוויז'ן לרודמאפ, יושבת האסטרטגיה. זה שם, אוקיי? מה אומרת האסטרטגיה? חוזרים למטאפורה של ההר. האסטרטגיה אומרת, אנחנו הולכים לטפס על ההר, חלק מהדרך נלך ברגל, חלק מהדרך ניקח אוטובוס, ובסוף, רולר בליידס, אוקיי? מי יעלה על ההר? האנשים מסוג X. ואיך נדע שאנחנו מתקדמים? ככה, נמדוד, צריך להגיע לפה, ככה. זה העקרונות של האסטרטגיה. האסטרטגיה צריכה להגיד, מי היוזר? מה הבעיה של היוזר שאנחנו פותרים? מה בגדול הסולושן שאנחנו מציעים לו? ואיך נמדוד שאנחנו בכיוון הנכון? זה בעיניי הבייסיקס, ארבעת הבייסיקס. כמובן שהם צריכים לנבוע מהוויז'ן הגדול של החברה, ונדבר קצת יותר. זה סוף ההרצאה.
מי צריך להתעסק באסטרטגיה? כאילו אם אני פרודקט ג'וניורית מצטרפת לחברה, אני לא הנהלה, יש אנשים מעליי, זה משהו שאני צריכה לחשוב עליו?
אז תראו, הנחת העבודה של הפודקאסט ישירה, של הפודקאסט של השכנה, שהיא אמרה, היא כל הזמן שומעת שפרודקט בכל מקום זה משהו אחר. ורצתה לעשות, נכון? זה היה, ורצתה לעשות דיפ דייב של אז מה זה, מה זה בכל ארגון. ובפרק שהקלטנו אמרת לך שאני לא בהכרח מסכימה. אבל בהקשר של האסטרטגיה יש הבדל גדול בין ארגונים קטנים מתחילים שהם בתחילת הדרך לבין ארגונים גדולים, אוקיי? בארגון קטן, בדאטאג'ן, היינו סטארט-אפ, הסיפור של האסטרטגיה, נכון שהוא ישב רק בהנהלה, אבל כולם היו שותפים בצורה כזאת או אחרת, וכל הזמן זה היה מדובר, וכל הזמן זה היה משהו שדנו בו. בארגון כמו גוגל, אף אחד לא התייעץ איתי, האם בתור סיניור פרודקט מנג'ר במשרד בתל אביב, שכל הזמן אמרו לי שאני על הנהלה והנהלה, אף אחד לא התייעץ איתי על האם צריך לפתוח שוק חדש במזרח. לא דובר על המקומות האלה. אז בקשרים האלה יש הבדל. בגדול, האסטרטגיה של החברה, כמו שאמרנו, החברה רוצה לעשות כסף והחברה צריכה להחליט איך. תמיד יש, אנחנו רוצים ללכת ליוזרים חדשים, אנחנו רוצים להגדיל את האינגייג'מנט של היוזרים הקיימים. זה דברים שתמיד, תמיד עולים, ואת צריך להחליט איזה סוג של יוזרים חדשים. האם אנחנו הולכים לשוק חדש? האם אנחנו מנסים בכלל יוזרים מסוג חדש? כל הדבר הזה. ואיך מגדילים אינגייג'מנט אצל היוזרים הקיימים, אוקיי? הדיונים האלה בדרך כלל נעשים ברמת ההנהלה. כי יש פה אינפוט מאנשי הביזנס, שמבינים שיש שוק חדש שצריך לפתוח, או כל מיני דברים כאלה. והשלוש שורות האלה של הביזנס מודל, שאומר, החברה תעשה כסף ככה, ככה וככה, וזאת השורה של מה יגיע מהלקוחות הקיימים, וזאת השורה של מה שיגיע מהלקוחות חדשים, בדרך כלל זה דיון שנעשה ברמת ההנהלה. כמובן שההנהלה לא חיה בריק, ויושבת ה-VP פרודקט בהנהלה, וצריכה להביא אינפוט לתוך הדבר הזה. אבל בסוף ההחלטה צריכה לעשות בהנהלה, ובארגונים שבהם זה נעשה בצורה יפה, יש את ה-bottom-up, בא ה-VP פרודקט מוכנה עם כל הדברים האלה, בא איש הביזנס עם הדברים שלו, כל אחד בא עם הצרכים שלו ועם ההמלצות שלו, בסופו של דבר ההנהלה מקבלת החלטה, ואז היא יורד חזרה ל-VP פרודקט, שצריכה לפרוט את זה לאיך עושים את זה. אין הרבה ארגונים שעובדים בצורה כזאת מסודרת. זה לא קורה הרבה פעמים, אבל בגדול הרמה הזאת, זאת רמת ההנהלה. מצד שני, גם פרודקט מנג'ר חדשה, שהתחילה השבוע, את רוצה לדעת לאן כל הדבר הזה הולך. לאן כל הדבר הזה הולך, ובעיניי זה האחריות שלנו כפרודקט מנג'ר, כבר מהשבוע הראשון לשאול, בשביל מה זה? בשביל מה עושים את הפיצ'ר הזה? למה הוא צריך? לתת לי בעולם, למה הוא מקדם. ואם כל ההיררכיה הזאת נעשתה נכון, מהוויז'ן, דרך האסטרטגיה, כבר ברודמאפ, הרודמאפ מסודר לפי המטרות של החברה, וכל פיצ'ר וכל דבר שאנחנו עושים ממופה לאחד המטרות של החברה, ואז כולנו צריכים לדעת לבדוק כל דבר שאנחנו עושים. בשביל מה זה? למה זה מקדם? עכשיו, חלק מהדברים יהיו בקו ישר מקדמים ומיד יראו אימפקט, וחלק מהדברים יהיו ניסוי, הכל בסדר. אבל לדעת זה... בעיניי, זאת רמת החלחול של האינפורמציה.
אז...
אני עונה תשובות ארוכות מדי?
לא, תשובות מעולות. אז נגיד שאני חברת הנהלה, נגיד שנכנסתי לתפקיד בכיר, נכנסתי לתפקיד VP פרודקט בחברה שכבר קיימת ורצה, מתי אני צריכה להתחיל להתעסק באסטרטגיה? כאילו, זה לא מתי, כי אמרנו, כבר אמר שנשאלת השאלות האלה כבר מההתחלה, למה עושים דברים, אבל אולי... איך לעשות את הג'אגלינג הזה, ומתי לקחת יותר אונרשיפ על האסטרטגיה, לעומת להתרכז שנייה ולהתאפס על עצמי במקום, להשיג קוויק ווינס, להראות שאני עושה כבר איזשהו אימפקט, ולא עכשיו הלכתי לחפש אסטרטגיה, לחפור.
זה ה-challenge של תפקיד ה-VP פרודקט בעיניי. ה-challenge. קודם כל, מתי להתחיל? בשלב הרעיונות. מאוד מאוד חשוב, כשאני מתראיינת, אני שואלת, לאן החברה הולכת? מה אתם חושבים? עכשיו, דברים יכולים להשתנות, הכל בסדר, אבל לדעת שבכלל החשיבה נעשתה, וחושבים על זה ומסתכלים על הדברים האלה, זה קריטריון מפתח. ואחר כך, כשאת נכנסת לתפקיד, זה באמת ה-challenge, כי מצד אחד, היומיום, כמו שכולנו יודעים, בכל רמה, הוא שואב, הוא שואב. תמיד יש בעיות, תמיד יש דברים, את גם מנהלת צוות ואנשים, ויש להם, וזה. אז זה, היומיום מאוד מאוד שואב. מצד שני, את גם חדשה, את עוד לא מבינה מספיק, וצריך צניעות, וצריך ללמוד את העניין, אבל זה כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן in the back of your mind, וזה חייב להיות משהו שאת מחזיקה מאוד מאוד חזק, ואני רוצה לדבר על זה, אני מקווה שנגיע גם לאיך מבדים שזה לא מצגת שכל ההנהלה עבדה עליה, ואז הצגנו אותה ב-all-hands, וזהו, ואחר כך כל אחד עושה מה שהוא רוצה, אבל הסיפור הזה של להחזיק את שני הקצוות, זה אחד הדברים הקשים. רציתי להגיד עוד משהו בקשר לזה, לא זוכרת, זה יבוא לי.
עכשיו אני מתלבטת אם לקפוץ לסוף או זה, כי ככה באמת תכננתי לדבר על זה יותר בהמשך. נמשיך את זה, נשאיר את זה להמשך. אז נחזור שוב דווקא לג'וניורית. נגיד שאני בארגון ואני לא חברת הנהלה, אז לא מצופה ממני לפתור את עניין האסטרטגיה. אבל אני מרגישה שזה לא, אין תשובות טובות לשאלות שלי. מה אני יכולה לעשות כדי לפתור את הדבר הזה או לשפר את הדבר הזה? מה ממקום קטן של אולי אני אחראית על פיצ'רים בתוך המוצר ולא על המוצר כולו, מה אפשר לעשות?
זו שאלה מצוינת. תראו, אם אתם עובדים בסטארט-אפ, וכל יום ראשון בבוקר מגיע אחד הפאונדרים ומסביר מה נעשה השבוע, אז תחפשו עבודה אחרת. ברצינות. ברצינות. זה לא דוגמה טובה. אלא אם זה באמת החודשים הראשונים. אז איזשהו כיוון צריך להיות, כן? ואם זה באמת החברה, it's all over the place, ועושים מיליון דברים, ואף אחד לא מבין כלום, ואנחנו לא מבינים למה אנחנו עושים את זה. מצד שני, הרבה פעמים, גם אם האסטרטגיה היא לא מוצהרת, כן? לא הייתה המצגת, לא עמדה ה-VP פרודקט והראתה לכם לאן הולכים, אבל הדברים כן מתגלגלים בכיוונים שהם די ברורים, אז אני כפרודקט מנג'ר יחסית, ג'וניור, יכולה כן להתחיל לעשות, אתם יודעים, זה מאוד בעדינות, לבדוק את הדבר הזה, ולהציע את הדברים שלי, כן? לדוגמה, לשאול את השאלה, והתקפה לכל פיצ'ר הכי קטן, למי זה מיועד? מי היוזר שאנחנו פותרים לו את הבעיה? כן? דבר ראשון, מי היוזר שאנחנו פותרים לו את הבעיה? ואז לאט לאט, לעשות ארטיקולציה יותר טובה של לאיזה יוזר אנחנו מכוונים. ואם התשובה שלכם היא, יש לנו 15 פרסונות שונות שהדבר הזה אמור לענות עליהם, זה לא אסטרטגיה. וגם אי אפשר, אתם יודעים שאי אפשר. אז כל הדבר הזה של מה הבעיה שאנחנו מנסים לפתור, מי היוזר הזה, זה חוזר לשאלות המאוד ספציפיות על המטרות שהוגדרו, ואת זה מותר לשאול ולגיטימי לשאול. עכשיו, דרך אגב, גם לגיטימי לא להסכים ולהגיד, אני עובד פה על פיצ'ר שממש, אני לא מאמינה בו, אני לא חושב שזה יקרה וכולי. יש פרקטיקה בארגונים, אתם מכירים את זה? Disagree and commit. אני לא מסכימה. אני מסבירה להנהלה שאני לא מסכימה, זה לא נראה לי הדבר הנכון, ואם הם אומרים שזה מה שעושים, אז זה מה שהם עושים, disagree and commit. ואז אני אעשה את זה הכי טוב שיש, הכי טוב שיש. אבל לשאול את השאלות, בעיניי זה המבדיל בין פרודקט מנג'ר שהוא בסדר, לבין פרודקט מנג'ר שהוא תותח, שהוא שואל, שהוא רוצה להבין את התמונה היותר גדולה, והוא בודק כל הזמן, דרך אגב, גם המפתחים, אני כל הזמן ניסיתי שגם המפתחים שלו, למה אנחנו עושים את זה? בשביל מה זה? למי זה טוב? עכשיו, אין להם את כל התמונה, ואז עובר להיות האחריות שלנו לספר להם את התמונה, ולספר להם על המשתמשים וכל זה, אבל זה חלק מהעניין, בשביל מה זה טוב, למה, מה אנחנו מקדמים? זה קשור גם, כמובן, למטריקות ללמדוד את זה. כל הדברים האלה הולכים ביחד, ולכן בעיניי, ממש החל מהג'ינרית, להתחיל ולשאול את השאלות, ומהשאלות להתחיל באמת לעצב בעדינות. ואז גם אפשר, כמובן, לנסות וליזום וכולי, אבל זה כבר שתתקדמו. בהדרגה. זה
המילה. אז אני מאוד מסכימה. אני חושבת שלשאול את השאלות זה גם הרבה פעמים, לפחות בשלב יותר מתקדם של הקריירה, זה האינסטינקט הראשון, בגלל זה יקרה גם ברעיונות עבודה, כי את רוצה להבין לאן את מגיעה, ואת מנסה להבין אם הם יודעים מה הם עושים, ואם יש להם אסטרטגיה, וככה זה השאלות הראשונות שקופסות לראש. באמת, גם מהצד השני, כאילו, את מגיעה ומתראיינת למקום, אז גם את יוצאת יותר מקצועית ומתרשמים איך יותר, אם את שואלת את השאלות החשובות, כן? אז בסוף, גם החלק הזה הוא דו-כיווני, וחשוב לשים לב לזה. וככה הזכרת את העניין של הפיתוח, של לגרום לפיתוח לחשוב על אסטרטגיה ולשאול את השאלות, אני תוהה אם יש לך איזה שהם טיפים. לא בזמן דיברתי עם מישהי שדיברה יותר באמת על יוזר פוקוס ועל כמה הם עובדים עם פרסונות, והיא סיפרה לי שהייתה להם פרסונה, נקרא לה ג'יין, זה בטח היה משהו טיפה פחות גנרי, וממש הם כל כך הצליחו להכניס את המתודולוגיה הזאת שהמפתחים כל הזמן היו שואלים, אבל איך ג'יין הולכת להשתמש בזה? אז יש לך טיפים כאלה בעולם של אסטרטגיה, איך מכניסים לכולם בחברת החשיבה הזאת?
כן, אבל אתם לא תאהבו את זה. הסיפור הוא שצריך לחזור על זה, ולחזור על זה, ולחזור על זה, ולדבר על זה, ולדבר על זה, ולדבר על זה, ולא להפסיק. עד שאתם מרגישים שאין לכם יותר קול, ואתם לא יכולים לחזור על זה יותר, ועדיין יבוא המפתח שיגיד, מה? לא ידעתי שאנחנו עובדים על זה. ממש. זה העולם. אני משקיעה. כ-VP Product ובצוות שלי, הרבה זמן, המון זמן, בשביל גם לשבת עם מפתחים ולהבין מה כואב להם, מה בעיניהם לא עובד, מה זה, לעשות את ה-bottom-up הזה, וגם כל הזמן לדבר על האסטרטגיה. לשם אנחנו הולכים, עכשיו תקשיבו, בסטארט-אפ כמו דאטאג'ן, שבאמת לא ידענו כלום, ולא הבנו מי היוזר שלנו. לפעמים מקבלים החלטה, מודעת, להזיז את כל הדבר הזה. תכננו על זה ומעבירים את זה לזה. וישבה VP פרודקט והסבירה לכם איך עובד רודמאפ, ומה האסטרטגיה שלנו, וחוזרת אחרי חודש ואומר לכם, כל מה שאמרת לכם, תשכחו, הולכים לכיוון אחר. זה לפעמים לא נעים, אבל זה חלק בעיניי החינוך של כולם, וכולם צריכים להכיר את זה, והם לא זוכרים, היום יום שלהם עמוס, הם יוצאים מהפגישה, הם זוכרים את זה להיום ולמחר, ובעוד חודש כשנפגשים הם לא זוכרים, אלא אם תשים את זה כל הזמן, כל הזמן. אני באמת הקדשתי לזה המון המון זמן, לשבת צוות צוות, לספר להם את כל מה שלמדתי בחודש האחרון על הפרודקט, על הכוחות שדיברנו איתם, ומה הם אמרו, ומה הם צריכים, ומה הם לא צריכים, ומה הם אהבו, ומה הם לא אהבו, וממש את כל הדבר הזה, כל הזמן לדבר אותו. אין, ממש עד אין סוף. אין סוף לדבר הזה, אבל בעיניי זו הדרך היחידה. אחרת זה לא קורה. את יכולה להדפיס פוסטרים מהממים. שום דבר. עיוורון מוחלט. רק, זה ממש אבנג'ליזם פנימי חשוב מאוד.
מסכימה מאוד. אז דיברנו על מה זה אסטרטגיה, וקצת ככה דיברנו על איך בונים אותה, ומה נכון לכל אחד לעשות. ובאמת בואי נדבר עכשיו על איך מחברים אותה לתכלס. קראנו לאירוע גם מאסטרטגיה לתכלס, אז נעשה את החיבור הזה. אז בנינו אסטרטגיה, מרוצים ממנה, תקשרנו אותה, יש לנו אחלה מצגות, אחלה מסמכים לספר ולשתף. מה עושים כדי שזה לא יישאר ברמת המסמך, אלא באמת יבוא איתנו ליומיום?
אז זה בדיוק זה. בדיוק מה שדיברנו עליו עכשיו. קודם כל דרך אגב, הרבה פעמים אנחנו עושים המון המון עבודת אסטרטגיה, והארגון לא מבין שזה עבודת אסטרטגיה. באמת, הם חושבים שזה פרודקט, או הם חושבים שזה לא יודעת מה. לכן, תקראו למצגת, Product Strategy, ותקבעו פגישה רבעונית שקוראים לה Product Strategy, ותסבירו שזה האסטרטגיה, זה זה. כי גם בהרבה מקומות, ואנשים שבאים מפיתוח הזה, הם אומרים, כן, אבל מה הפורמולה? מה, כאילו, תביא את ה... מה הפורמולה, וזה לא עובד ככה, זה סיפור, וזה סיפור שצריך לספר אותו. ולכן, לדבר את זה, זה דבר ראשון. ודבר שני, כל הזמן להזכיר, על כל פיצ'ר שאנחנו עושים, באמת, אנחנו עושים ריוויו, פיצ'ר ריוויו, יושבים לפני שמתחילים את הספרינט או whatever, ואומרים, אנחנו עובדים על הפיצ'ר הזה כי הוא שייך ליוזר הזה, ולמטרה הזאת שהגדרנו, וזה יקדם אותנו ככה, וככה נמדוד. זה. ובאמת להשתמש במילים האלה, האסטרטגיה שלנו בשביל הפיצ'ר הזה, איך היא קשורה, כל הזמן לקשר את זה, כל הזמן לקשר. לא לצפות שאנשים יבינו את זה בעצמם, לא לצפות שזה יקרה. יש, מה, אני, אחת הטעויות הגדולות שלי הייתה שחשבתי שה-UX, אנחנו שותפות, ואני לא צריכה לחזור כל הזמן על למה עושים את זה וכל זה. וזה לא נכון, זה לא נכון. גם ה-UX מבינות מדהים, ה-UXרית שעבדתי איתה, מדהימה, באמת מדהימה. מבינה את היוזרים מדהים, אבל מחזיקה כובע אחר, מחזיקה את הכובע של הפרפקשן של ה-UX, ופחות כואב לה האסטרטגיה והלונג טרם והדברים שאני מדברת עליהם. אז אפילו במערכת היחסים הזאת, הייתי צריכה להזכיר את זה כל הזמן. אז בעיניי, ממש ממש זאת הדרך היחידה, וזה גם, תשמעו, זה נותן הרבה כוח. אני עובדת על פיצ'ר שאני יודעת שהוא מקושר ישר למטרות שלנו. כל השיטות האלה של OKR'ים, אם אתם מכירים ועובדים אצלכם, זאת המהות, זאת המהות. תחיל מלמעלה, ועל כל דבר שאתם עובדים, אתם יודעים ממה זה. עכשיו, דרך אגב, יש הרבה דיון על, יש עבודת תשתיות, מה את רוצה? אפשר, חייבים לעבור מ-Java X ל-Java Y. מכירים את זה. זה לא זה, זה לא קשור ל-OKR'ים, זה לא קשור לאסטרטגיה. בוודאי שזה קשור לאסטרטגיה. ויש לי מטרה אסטרטגית, לקוחות מרוצים, להוריות של הפיתוח, לזה, כל הדברים האלה. אם זה לא קשור לאסטרטגיה, אני לא אומרת אם זה לא קשור לאסטרטגיה, לא נעשה את זה. הרבה פעמים עושים המון דברים קטנים וזה. אבל הסיפור של מערכת יציבה, שעובדת, שמוכנה לעתיד, שכל זה, בואו נדבר על זה. אני לא בעד שאת הפיצ'ר החדש שאנחנו משיקים, בסטארט-אפ שיש לנו 3 לקוחות, נבנה עם אינפרסטרקצ'ר ל-1,000 לקוחות, אוקיי? מחיר איננו מקובל עליי. אבל בואו נדבר על מתי כן, גם לא מקובל עליי. אז גם הדברים האלה שהם כאילו לא באסטרטגיה של החברה, תשתית זה אסטרטגי. תשתית זה אסטרטגי, תשתית יכולה להפיל אותנו. אז כל הדבר הזה, כל הזמן בדיון, כל הזמן ברקע, לשאול כל הזמן מה חשוב. דרך אגב, אסטרטגיה להשיג לקוחות חדשים היא לפעמים גם להרשים מאוד באיזה אירוע מרקטינג ולשים איזה פיצ'ר שאני יודעת מהמחקר של הפרודקט, שאף אחד לעולם לא ישתמש בו. ever, never. אבל המרקטינג אמרו שזה מה שהם צריכים בשביל לשים כותרת גדולה ושכולם יבואו לבוס ואני שחקן קבוצתי, ויש דברים שצריך לעשות גם בשביל הדברים האלה. אוקיי? אז זה לא שאני אומרת לכם, תשמעו, כל דבר צריך להראות בקו ישר את האימפקט שהוא עושה וכמה דולרים הוא יעשה וזה. יש ארגונים שמתנהלים ככה. המוצר לא מספיק טוב בעיניי. הרבה פעמים, אתם תראו את זה, זה הרבה פעמים על חשבון חוויית ה-UX, נכון? כי אנחנו צריכים לעשות את מה שצריכים לעשות וכולי. אני כן אומרת, זה הוליסטי, אנחנו צריכים להחזיק פה הרבה, זו צמיחה קצרה וצריך להחזיק הרבה דברים. אבל הכל צריך להיות מקושר בסוף ללאן החברה רוצה להגיע.
בהחלט, ודיברת על לחזור על זה כמו טוקי, אז זה בעצם לא כזה כמו טוקי, כי זה לא כל הזמן להגיד בדיוק את אותו דבר, זה פשוט על כל דבר שעולה, רגע, איך זה מקושר לאסטרטגיה? למה אנחנו עושים את זה? כמו שאמרתי קודם על הפרסונה, אבל זה הופכת להיות שאלה שהיו צוחקים עליי על זה במאנדי, בצוות פיתוח, שפתאום כל הזמן הייתי שואלת על כל דבר, איזה מטריקה זה הולך להזיז. אבל באמת, כל דבר שאנחנו עושים, למה אנחנו הולכים לעשות את זה? וככל שתשאלי את זה, אנשים יתרגלו לחשוב ככה. הם ידעו שהם צריכים להיות מוכנים עם תשובה, כי אחרת הדס לא תאפשר להם להתקדם עם העבודה שלהם, והם יצטרכו ללכת לחזור לעשות שיעורי בית ולחזור אליך עם תשובה. ואחר כך הם כבר יחשבו על זה לבד, אז זה לגמרי מכניס תהליכי חשיבה האלה.
הסיפור של החינוך של כל הארגון לחשוב בצורה הזאת, אני חושבת שזה אחד המפתחות. בדיוק דיברנו פה לפני שהתחילה על הכנס של פרודקט אקס שיהיה בדצמבר, אהבתי את ההגדרה גיל, כנס די מצליח, חמוד. כנס די מצליח. זה לא היה לכנס?
די בסדר, משהו
די כזה. די בסדר, לא משנה. בקיצור, בפרודקט אקס, שאני חברה בבורד, כמו שאמרנו, ואני יושבת גם בוועדת התוכן, ואנחנו רואים הצגת, אז זה אחד הדברים שאנחנו מדברים עליהם לכנס הקרוב בהקשרים של האנליטיקס, של המטריקות, של איך מגדירים מטריקות. להגדיר מטריקה זה לא קל, זה לא קל להגדיר את המטריקה התשובה, והרבה פעמים צריך לעשות את השורטרם ואת הלונגטרם, כל הדבר הזה. אבל שוב, ככל שאנשים, תראו, לנהל דיון כזה, זה מסובך. וזה לא תמיד נעים, ויש מפתחים שיש להם דעות מאוד מאוד חזקות, שאינן מבוססות על ידע באותה רמה, וכולי. זה לא קל, זה לא קל. הרבה פעמים יותר קל להגיד, תקשיבו, זה מה שאנחנו צריכים לעשות, ולמה ככה? אבל בשביל באמת לכוון את כל הארגון בכיוונים הנכונים, בעיניי זה השקעה שהיא חייבת לקרות.
כן, בהחלט. אז בתקופה האחרונה התחלת להרים סדנאות אסטרטגיה, שזה מדהים, ולא יודעת כמה הספקת כבר להריץ וכמה שיחות כאלה כבר היו לך, אבל בעצם את פתאום פוגשת הרבה מנהלי מוצר, גם מנהלי מוצר די בכירים, בשיח הזה על אסטרטגיה, וזה גם, זה לא רק לבוא ולספר דברים ולראות מי מצביע או לא על כמה הם מרוצים מהאסטרטגיה, זה ממש לנהל שיחה יותר מעמיקה על זה. אז ככה, איזה מסקנות או למידות מעניינות יש בינתיים? מה גילית מהסדנאות האלה?
וואי, מעניין. קודם כל, כמו שאמרתי לכם, אתם לא לבד, כולם מרגישים שהם לא עושים מספיק טוב, באמת, ממש כולם בכל הרמות. הדבר השני הוא הסיפור של הקישור למטריקות. בהרבה ארגונים לא חושפים את המטריקות, אנשים לא יודעים מה ההכנסות, עכשיו יש טרנד של ארגונים שזה באמת מאוד שקוף ויודעים מספרים וכולם יודעים שזה מדהים, אבל בהרבה ארגונים לא יודעים, ואז נשאלת השאלה, איך מתנהלים עם הדבר הזה? אז זו שאלה שאנשים מתלבטים בה.
אם מחליטים על פרוקסי מטריק שהוא מספיק, אנחנו רוצים כמה שיותר active users.
בול, בדיוק. זאת הדרך. חייבים להגדיר איזשהו פרוקסי מטריק שמדברים עליו, אפשר לדבר באחוזים, אפשר למצוא כל מיני דרכים, אבל זה אחד הדברים שמדברים עליהם, על החשיבות של הקישור הדבר הזה. ואני אגיד, מה שכיף בסדנאות האלה, זה שלנתח מוצרים של אחרים, ולהיות חכמים על כאילו מה הם עשו ומה הם לא עשו, זה כיף חיים, באמת זה תענוג. אבל אני חושבת שאנשים אחר כך הולכים עם זה הביתה, וחושבים שנייה, אז מה המשמעות למוצר שלי? אחד הדברים החשובים הם, וזה שוב חוזר ממש לשאלה הראשונה שלך, או השנייה, של איך היומיום מול האסטרטגיה, כשכבר התמזל מזלכם, ואתם עובדים בארגון נהדר, ויש לו לקוחות, והם מבסוטים והם גדלים, אנחנו הרבה פעמים עסוקים בהגדילה הזאת, בלשמח אותם ולגדול בכיוון הזה עם הלקוחות האלה. ואנחנו לא חושבים על זה שבעוד שנה יבואו אנשי המחירות ויגידו, טוב, עכשיו צריך לקבל מהלקוחות האלה פי שתיים. ומה הכנת לי, גברת VP Product, שיצדיק שהם ישלמו פי שתיים? מה הדבר הבא? וזה גם דיון שכאילו כשמגיעים לרמות הבחירות, זה חלוקת הקשב הזאת היא מאוד מאוד קשה. איך מפתחים את הדבר הבא במקביל היום-יום, במקביל לזה, תמיד עכשיו מצטרף גם הלגאסי, צריך להחליף את כל התשתיה, זה העולם, אז זה בעיניי השלב של מתקדמים.
וואו, זה, כן, זה קשוח. אז מי בדרך כלל מעלה את הנושאים האלה? כאילו זה, הפרודקט בא ואומר, רגע, נכון שאנחנו סופר עמוסים עכשיו, אנחנו מג'נגלים את הפריוריטיז של כל מה שקורה עכשיו, אבל בואו נחשוב מה קורה עוד שנתיים, או שזה מגיע ממנכלים, מסיילס, הזכרת הסיילס, אז יכול להיות שגם הסיילס חושבים על זה.
לגמרי, הסיילס חושבים על זה לגמרי, זה בדיוק הדברים שחייבים לבוא, להתחיל מדיון הנהלה. ממש, ממש הם חייבים לבוא מדיון הנהלה, ובעיניי אין תחליף לדבר הזה. אנחנו בקליקטייל היינו צעירים ותמימים, ואני ממש, אני חושבת שנפלתי בזה ממש. באיזשהו שלב הבאנו יועץ, והוא יועץ כזה לענייני פרודקט שיעזור לנו באמת בלחשוב קדימה, כי הבנו שצריך להתחיל לחשוב קדימה. ואז הוא ריין ככה את כולנו, והוא דיבר וזה, ואני, ואז אמרתי, אבל מה השיטה, איך כאילו, מאיפה תביא לי את הרעיון הבא וזה? אז הוא אמר לי, עדס, תקשיבי מה אני הולך לעשות. אני ריינתי פה את כולם, שמעתי, עשו לי דמויים, ראיתי את המוצר, דיברתי עם לקוחות, מרוצים ולא מרוצים. ועכשיו ביום רביעי, אני לוקח את האוטו לחוף סידניאלי, מכירה? סידניאלי בהרצליה? יש שם ספסל, אני מת על הספסל הזה. אני יושב שם, ואני מהבוקר עד הצהריים יושב וחושב על המוצר שלכם. חושב על המוצר שלכם, לאן הוא צריך ללכת, לאן הוא יכול ללכת. אני רוצה להגיד לכם שאני כמעט בכיתי כשהוא סיפר לי את זה. אני אמרתי, איפה, מתי אני אי פעם בשנתיים האחרונות ישבתי שעה וחשבתי על המוצר שלי, לאן הוא צריך ללכת, איפה הוא יכול להיות בעוד שנתיים. ואי אפשר לצפות לזה מפרודקט מנג'רס שצריכים להחזיק ספרינטים וכזה וכזה וכזה. כן אפשר לצפות מהם להביא מלא רעיונות, מלא 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 רעיונות, אבל הסיפור הזה של להגיד, אוקיי, אני צריכה לקחת אחריות על מה נעשה בעוד שנה, אם הכל יהיה בסדר ויתמדר בסדר, זה בהנהלה בעיניי. ממש. מלא רעיונות. זה תפקידנו כמנהלי מוצר שהם יותר ג'וניורים, להביא כל הזמן רעיונות והזדמנויות ולמלא איזשהו בקלוגים כאלה רעיונות. באמת, עד המונשוט, הכל. אבל מתישהו מישהו צריך להקדיש לזה זמן, ובעיניי זה בענה. או להביא מישהו שאומר לו, אתה, איך תחשוב על זה, ותבוא אליי עם הצעות. גם בסדר. אני לא אומרת שצריך לעשות את זה בעצמי, אבל
זה באמת נורא קשה מתוך היומיום והג'אגלינג הזה. גם לעצור לרגע, אבל גם לעשות את הזום אאוט. אז נגיד שאמרתי, אוקיי, אני באופסייט עם עצמי, עם הנהלה, לא יודעת מה, ואני הולכת לחוף סידניאלי ויושבת מול הים ורוצה לחשוב על המוצר. איך אני עושה את זה? כאילו, אני יושבת שם לחשוב על המוצר וקופצים לי כל הדברים שאני רוצה שיקרו, ובסדר, אז אמרתי שאני לא פותחת מיילים ולא זה ואני אתאפק, אבל המחשבות האלה בטח קופצות. יש איזה שאלות ככה שאת ממליצה לשאול את עצמנו?
אז תשמעו, זה לא כזה קשה. זה מאוד מאוד דומה לתהליך של הרודמאפ, שכולכם מכירים, מאוד מאוד דומה, ובעיניי הדבר שנוסף פה על התהליך של הרודמאפ, הוא ההרחבה של הפרספקטיבה וההסתכלות גם על השוק ולאן כל הדבר הזה הולך. כי ביומיום, וכשאנחנו בונים את הרודמאפ, המקסימום שאנחנו מסתכלים זה המתחרים שלנו, נכון? אנחנו מסתכלים על המתחרים, ואם אנחנו עושים את זה טוב, אז אנחנו מסתכלים על המתחרים בצורה מאוד רחבה, מתחרים בנישה, מתחרים בכזה, כל מיני כאלה. אבל כשאתה מסתכל באמת קדימה, אז צריך לחשוב שנייה. מה, איפה פה הדברים הגדולים שקורים בעולם? מי אמר AI? מי אמר, אתם יודעים, כל מה שקרה עם COVID, כל מיני דברים כאלה שאנחנו לא יכולים לצפות מראש, אבל עכשיו יש מצב שיש פה שינויים משמעותיים, וזה המקומות. אז מבחינת הלוגיקה והדרך החשיבה, זה מאוד מאוד דומה לרודמאפ. מה המטרות שלי? לאן אני רוצה לקחת את הדבר הזה? אם אנחנו רוצים ללכת למקום אחר, אנחנו מרגישים שהשוק רווי, זה מאוד מאוד דומה. בתוספת הסיפור הזה של, אוקיי, בראייה קצת יותר רחבה, מה, לאן אנחנו הולכים? דרך אגב, פה נכנסים גם שיקולי ביזנס מאוד משמעותיים. אם אנחנו רוצים ללכת ל-IPO, מה זה אומר? אם אנחנו מחכים שזה קבוצה תרכוש אותנו, מה זה אומר? כל מיני כאלה. אבל זה באמת, בעיניי זה ממש ממש עבודת הרודמאפ, בקצת יותר רחב ויותר אסטרטגי.
מעולה. אז תודה רבה, היה מאוד מעניין. אולי נבדוק אם יש איזו שאלה מהקהל, ככה יש לנו קהל, אז מה,
לא יש קהל.
מישהו רוצה לשאול משהו?
לאיזה טווח האסטרטגיה זו שאלה מעולה? ואיך ומתי מיישרים אותה. אז OKR זה בדיוק הפורמט, רבעוני זה OKR, ועושים בדיקות חודשיות לפעמים. אני חושבת שזה אחד הדקויות החשובות לגבי OKR. מותר לשנות. מותר לשנות, זה לא לוחות הברית. אז אנחנו, אני באמת, ברוב השנים שהתעסקתי ב-OKR לעומק, היינו יוצאים עם X, ובמהלך השנה, אחד או שניים היו היו מקבלים קווץ' משתנים, נופלים, זה לגיטימי. אסטרטגיה, אנחנו היינו עושים שנתי, ועושים לה ריוויו כל שנה, כאילו בהשקעה של לחשוב, לפתוח, לעשות את כל הדבר הזה, אבל גם פה, פתאום דברים קורים, כן? פתאום דברים קורים. מי שמכם שמע, אני המלצתי בדף שלי בפייסבוק, היה פודקאסט עם הבחור שהוא ה-VP אינסטגרם, שהוא היה אחראי על Threads עכשיו, אתם יודעים מה זה Threads? המתחרה של זה וזה. ראיינו אותו, מישהו ראיין אותו, והבחור שראיין אותו אמר לו, דיברתי איתך בדצמבר, אמרתי לכם, תביאו מתחרה לטוויטר, ואמרת לי, לא, וזה, ואז פתאום, כאילו, בינואר החלטתם לעבוד על זה? אז הוא אמר, נכון, זה לא היה בתוכנית השנתית שלנו, איתן, היו צירוף של נסיבות שגרם לנו לחשוב שאולי עכשיו זה כן הזמן, ואז הם הלכו באמוק ובארבעה חודשים הרימו את הדבר הזה. ואתה אומר לעצמך, הכל, דברים משתנים, העולם משתנה. אתם דרך אגב יודעים מה קרה, מה היה הדבר שהשתנה בתקופה הזאת. אילון מסק התחרפן.
טוב, אז תודה רבה. כשבת.